השאלה הראשונה זה, איך אתה מרגיש לקראת הבחירות החדשות? אנחנו פחות מ-70 יום. מה ההרגשה עכשיו, קמפיין אחרי קמפיין?
קודם כל, אי אפשר שלא לציין את העובדה שזה הזוי וציני ביותר, שהיו אנשים שלחצו על כפתור ההצבעה ושלחו אותנו לבחירות חדשות. כלומר, לפני השאלה איך אני מרגיש עכשיו, צריך לשאול את עצמנו מה הוביל אותנו למצב הזה, וכמה הזוי שאותם אנשים שהצביעו בעד, היום כועסים שהבחירות היו מיותרות. כלומר, מצב כל כך ציני שקשה לתאר. עכשיו, מבחינת ההרגשה, כמובן שהיינו מעדיפים לעבוד בכנסת ולקדם את מה שחשוב לנו עבור הציבור ולא להתעסק בקמפיין, מצד השני אנחנו מבינים שיש לנו הזדמנות, ואנחנו חושבים שהזדמנות שנייה לא מפספסים, ואנחנו גם רואים בסקרים שברור לכולם שאנחנו האלטרנטיבה השלטונית היחידה והרצינית ביותר, ואני מודה שאני מאוד אופטימי. אני כזה מטבעי, אבל אני גם כזה עכשיו.
הגשה אופטימית לקראת הבחירות, אה?
מאוד. כן, גם כל סטיגמת הגושים די נופצה. וגם אני אגיד לך את מה שאני אומר להרבה אנשים. אני שומע המון אנשים שאומרים לי, הצבענו ליכוד ונמאס לנו ואנחנו עוברים אליכם. אני כמעט ולא שומע אנשים שאומרים הפוך. זאת אומרת, אין מגמה של להתאכזב מכחול לבן ולעבור לליכוד. במקסימום, אתה יודע, מישהו יכול לעבור לעבודה. אבל יש הרבה אנשים שאני שומע שעוברים מהליכוד אלינו, או מהליכוד לליברמן, ואני חושב שזה רק ילך ויתעצם.
אוקיי, אז חדשות טובות לך ולכחול לבן.
ככל שהתחושות שלי יהיו נכונות, אבל כן.
אתה כבר, מה המסקנות שהסקת מהניסיון הקצר שהיה לך בכנסת ה-20? כמה החזיק מעמד? בשבועיים? שלושה שבועות?
קצת חודש, אבל אתה יודע, נורא קשה, צריך להבין, הרבה פעמים אנשים לא מבינים. למעשה, הכנסת, בגלל שלא הייתה ממשלה, אז גם הכנסת לא תפקדה. כלומר, לא היו ועדות, לא היו מליאות רציניות של חקיקה, כלומר, הכל היה בהולד. ונורא משמעותי להבין את זה, כי אנשים שואלים אותי, מה, באיזה ועדה היית, מה קידמתם? אני אומר להם, לא היו ועדות. אז אתה יודע, היו דברים מאוד 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 ספציפיים, גם עכשיו יש כמו דברים ספציפיים שוועדת כספים או שוועדת חינוך. בעיקר הגעתי למסקנה שאתה יותר מדי זמן בשלטון, אז יש תהליכים שמשחיתים אותך, וראיתי את זה באופן הכל כך בוטה ויהיר, שהרבה מאוד חברי כנסת מרגישים שהם כבר, אף אחד לא מעניין אותם, לא אופוזיציה, לא אזרחים, לא הצרכים, אתה יודע, המון סיסמאות של דואגים לציבור, אבל מה לעשות? כאילו, קשה להמשיך לדאוג לציבור שאתה כבר כל כך הרבה שנים נהנה עם הטעמי השלטון, ואתה שכחת מה זה לעבוד קשה בשביל ציבור, ואני מודה שהיה לי קשה לראות את זה.
כלומר, המסקנה שלך לא משנה כמה תהיה בכנסת, העיקר שתעבוד בשביל הציבור, בלי, ללא...
כן, אבל מעבר לסיסמה,
okay.
אני אומר, ברגע שאתה, בטח כראש ממשלה, או גם כמפלגת לליכוד, שבעבר עשתה גם דברים טובים למדינת ישראל, ברגע שאתה בשלטון כבר הרבה שנים, אתה פשוט אתה שוכח שאתה אמור לעבוד בשביל הציבור, ואתה מרגיש שהכוח שלך הוא בלתי מוגבל, ואתה יכול לחוקק חוקי חסינות, או לדרוס את בית המשפט, או להזניח את העוטף, או להזניח את הבריאות שלנו, וזה כאילו עובר, כי אתה בשלטון ולא עשו לך כלום.
אוקיי. אוקיי, מעולה. אז תראה, נעבור עכשיו אולי לחלק שעוד יותר מעניין. תראה, יש לך עבר מאוד עשיר בפעילות למען סטודנטים, כשהיית יו"ר התאחדות סטודנטים. מה ההישג שאתה הכי גאה בו שהצלחת להשיג במסגרת התפקיד הזה?
הישג אחד, וואה. אני לא בטוח שאני יכול לדבר על הישג אחד.
אני אתן לך שתיים, יאללה.
חכה חצי שנייה, אני תוך כדי עושה פה משהו. רגע. רגע, אוקיי. שני הישגים. אני מתלבט, יש שם כמה דברים שאני מתלבט על מה ללכת. אני חושב שהדבר הכי גדול שהצלחנו לעשות, זה בעצם פעם ראשונה הצלחנו להביא תוכנית מאוד מקיפה, של 250 מיליון שקל לסטודנטים מהפריפריה, בעיקר הגיאוגרפית, בעצם אחרי שההתאחדות בראשותי הוציאה דוח, הראשונה דוח הצעירים, ובה הצלחנו להביא נתונים על איזה פערים אדירים יש בין כמה שאנשים מגיעים מהפריפריה להשכלה גבוהה, כמה שאנשים מגיעים מהמקומות המבוססים במרכז, הצלחנו להביא את שר החינוך ואת המל"ג לתוכנית של 250 מיליון שקל, שהתוכנית הזאת הייתה גם לבנייה של מעונות סטודנטים ספציפית בפריפריה, כלומר גם דאגנו לדיור, גם תחבורה ציבורית לקמפוסים בפריפריה, זה הכל עכשיו התהווה, אבל אנחנו השגנו את המימון. גם למלגות ספציפיות שיעזרו לסטודנטים בפריפריה לצלוח את השנים הראשונות, בעיקר את השנה הראשונה שלהם, כי שם, אתה יודע, תמיד, הרבה פעמים, תמון האתגר הכי גדול. וחסר לי משהו, מעונות, תחבורה ציבורית, מלגות, לא, אלו שלושת היעדים. אז זה, מבחינתי, אני מתייחס לזה בכוונה כהישג גדול, גם אם לא תמיד הסטודנטים מצליחים להרגיש את זה באותו רגע.
אתה מדבר רק פריפריה גיאוגרפית או גם פריפריה חברתית?
זה בעיקר סוציו-אקונומי, זה אומר שזה מתחלק גם לחברתית.
אוקיי.
אז אני אומר, אני בכוונה אוהב לדבר על ההישג הזה ולא על כל מיני מחאות ספציפיות, כי אני חושב שזה בעומק מראה שכשעושים עבודה אמיתית ומגיעים לנתונים ומראים לממשלה איפה יש בעיות ומה סטודנטים צריכים, אז אפשר להשיג עבור המשגים. זה פחות פופוליסטי, זה יותר מהותי, ולכן אני מאוד, מאוד אוהב את זה, מאוד מחובר להישג הזה. אני יכול לדבר על עוד דברים, אבל מבחינתי זה הדבר העיקרי, המעניין.
מעולה, מעולה, וטוב, אני לא רוצה להעמיס עליך יותר מדי, אז באמת שאלה אחרונה, ואני עברתי על חשבון הפייסבוק שלך, כאילו קראתי כמה תגובות וזה, ו... אחד הפוסטים שבאמת תפסו את העין שלי זה הפוסט הארוך שכתבת כשהכרזת שאני ארץ במפלגת חוסן לישראל.
נכון.
וקראתי שם הרבה תגובות שהיו בעד ונגד. כאילו היו הרבה אנשים שתמכו בך, אבל מצד שני היו אלה שאמרו אתה עוזב את התפקיד שלך ומנצל אותו כדי לרוץ בפוליטיקה. איך אתה מתייחס לביקורת הזאת?
ראשית, כל בן אדם שלוקח לעצמו תפקיד ציבורי, ובטח שמישהו הולך לייצג 350 אלף איש, צריך להתכונן לביקורת. אי אפשר לעשות מהלכים ולהיות אקטיביסט כשאתה מנסה לייצג 300 אלף דעות, אז תמיד תעזור למישהו אחר ותפגע בשני. זה מצד אחד. מצד השני, אני אומר לך שעדתי אז ואני יודע היום שלמחאה הזאת היו בה הרבה אינטרסים פוליטיים. אני לא חושב שאני יכול למצוא אדם אחד שמכיר אותי אישית וידע לעומק איך דברים התנהלו וכתב נגדי שם ביקורת. כל האנשים המעללים זה אנשים שחוו אותי בשנים האחרונות, כל האנשים שכתבו עליי ביקורת זה אנשים רובם מקבוצות די מאורגנות שהם לא מהצד שלי במפה הפוליטית, שניסו, אתה יודע, לפגוע בשמי. אני כל כך שלם עם האופן שבו התנהלתי, עשיתי את הדברים בצורה מאוד מאוד הגונה וישרה, כל ההחלטות שקיבלנו אושרו במוסדות, כולם ידעו על זה, המון הדברים שנכתבו שם הם כמובן לא נכונים, ואתה יודע, ביקורת היא ביקורת, היא חלק מהעניין, אני קשוב לה, וקראתי את הדברים כי היה לי חשוב להבין לעומק מה יושב על אנשים, אבל כל מי שדיבר איתי 5 דקות הבין שרוב הדברים שסיפרו לו פשוט לא נכונים, והבין שהוא טעה.
כלומר, הביקורת לא עניינית שמגיע מצד אחד של המפה הפוליטית.
בעיקר, תראה, צריך להגיד עוד משפט שחשוב לי שתכתוב אם אתה כבר עושה זה. בסופו של דבר יש ויכוח אמיתי, וויכוח מאוד לגיטימי בין שתי תפיסות עולם. האם תפקידם של הסטודנטים להתעסק אך ורק נטו בעניינים הרווחתיים הספציפיים של הסטודנטים והאקדמיים, בסדר, במבחנים ובקפיטריה ובמסיבות, או תפקידם של סטודנטים זה גם להתעסק במחאות ולאתגר את השלטון, לא חשוב מי בשלטון, ולדרוש דרישות מהממשלה ולבוא בטענות שלא עומדים בה. וזה בסדר, זה ויכוח שעומד בין שתי תפיסת עולם. מאז ומתמיד אני וגם השאר האנשים בהתאחדות היינו בתפיסת עולם שבה אנחנו צריכים להיות מאוד מעורבים. כמובן, שזה יהיו החלטות דמוקרטיות כדי שלא יהיו גחמות. אבל, ויש אנשים שרובם הם אלה שכתבו לי שם, שבבחינתם זה לא התפקיד שלנו לבחות על יוקר המחייה, או על מתווה הגז, או חלק שהם כתבו לי שאני שמאלני ופופוליסט שהצטרפתי למחאת אנשים, שבה בערך חצי מהמשק הצטרף, כן, או למצעד, או למפגנת השוויון של הלהט"ב. דברים שמבחינתי סטודנטים בכל העולם תמיד פרצו דרך בעניין הזה. אז אני אומר שזה, אתה יודע, הרבה מהאנשים שהיה להם אינטרס לכתוב את זה, הם גם חושבים שסטודנטים והתאחדות סטודנטים צריכה להתעסק אך ורק בדברי היום יום. אז זה ויכוח לגיטימי, אני פשוט לא מסכים איתם.
אוקיי, טוב, תקשיב, אני לא יכול שלא לשאול אותך עוד שאלה אחרונה בגפון על...
שאלה אחרונה, יאללה,
בסדר. יש לי שתי הנחות. אחת זה שאתם רצים לשלטון ואתם רוצים להגיע לרשות הממשלה, ושתיים, אתה רוצה להמשיך בכנסת את הפעילות שלך למען סטודנטים ולמען האקדמיה. אז נניח שכחול לבן באמת מגיע לשלטון, ואתה תופס מקום מכובד בוועדה, באיזו ועדה מוועדות הכנסת שמתעסקות, נגיד כספים או משהו כזה, מה המהלך הראשון שאתה רוצה לקדם כדי להטיב עם הסטודנטים או עם האקדמיה הישראלית באופן כללי? כלומר, מהלך ראשון, אתה מגיע לכנסת, יש לך פחות או יותר כמה סמכויות שאתה יכול להפעיל, מה הדבר הראשון שאתה רוצה לקדם?
קשה להגיד דבר אחד, אבל אם אני נאלץ לבחור, מבחינתי כרגע אחד הדברים הראשונים שמעסיקים אותי זה כל מה שקשור בתחבורה ציבורית לסטודנטים ובכלל לחברה הישראלית. אני חושב שבמשך שנים הנושא הזה הוזנח, ישראל קאט השקיע בכבישים, הוא לא השקיע בתחבורה ציבורית, וזה אחד הסממנים הכי מובהקים להגדלת הפערים בחברה במקום לצמצום שלהם. אז אני מודה שזה אחד הדברים שהכי מדברים אליי, גם אם זה לא גרדה סטודנטיאלית.